רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חיפשתי לי קצת תובנות על החיים, לשאול ממה.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
טוב. ערב טוב אורן.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
שמעו אותך שאתה אומר שאתה לא רואה.
לא, הוא בהתחלה גם לא שמע. אני לא סומך עליך, אני רוצה לראות מה אתה עושה. בוא, זה לא עובד ככה.
כן, כמו שאתם רואים, פה יש אמון מוחלט בין האנשים.
אני יכול להגיש אי-אמון באח הבכור?
תנסה, אולי תתגרש.
זה ייתן לי. כן, בוא לעסק סרג'ו, לעסק.
כן,
מה יש לנו היום? מה היה לנו השבוע? איזה שבוע משעמם היה.
כן,
זה התחיל ב... תגיד לי, הסיפור בהולנד עם האוהדים של מכבי. עכשיו רגע, בוא נדמיין רגע את האירוע, את אותו אירוע.
עם לה פמיליה.
במקום האוהדים של מכבי שהם בצהוב, אוהדים אחרים בצהוב של ביתר. קודם כל, עדיף לא לדמיין את זה. מה שמעניין שהיה קוראים זה האוהדים של ביתר. ביתר אוטומטית אתה מקבל את עונש הפחתת נקודות מההתאחדות, למען ההרגל.
כן.
מתוך הרגל, ההתאחדות הייתה נותנת איזו הפחתה של איזה 15 נקודות. אני חושב שבאיזשהו שלב ההתאחדות, מה שהיא תעשה ברוב העונשים שהיא תתן לביתר, היא תפתח ליגה. היא תפתח ליגה, נקרא לה ליגה ד' ליגה ד' רק ביתר ירושלים, אתם צחקו שם. אבל אם זה היה קורה והאוהדים של ביתר היו שם, אני חושב שזה היה נגמר אחרת לגמרי. אבל אני לא יודע אם זה לטובה או לרעה.
זה היה נגמר 5-0 לטובת ביתר.
אני לא יודע אם זה היה נגמר לטובה או לרעה, אבל זה היה נגמר אחרת.
כן,
נגמר אחרת.
אין ספק, אין ספק. זה, תקשיב, זה היה עזוי. אנחנו, לא יודע, אני שומע בתקשורת ובזה, כאילו, יהודים בהולנד מתחבים בעליית הגג. אמרתי, וואלה, פתחתי את הטלוויזיה בשנת 39.
ממש.
כאילו, זה קודם, זה מצמרר המשפטים האלה. כן, הפוגרומים ביהודים ודברים האלה, כן, אבל אל לנו להתפלא. ואני אומר, לפני שאנחנו הולכים לעולם להגיד להם, תשמרו על היהודים, אולי כדאי שפה בארץ...
לא, אבל בוא נתמקד עם...
לאופוזיציה הלא אחראית פה, תשמרו על היהודים.
עזוב את האופוזיציה, בוא נתמקד רגע עם מה שקרה שם רגע בעוד כמה שניות. אחד הדברים המעניינים זה לראות את התקשורת האירופאית ההולנדית מדווחת על האירוע. מי שחושב שהתקשורת ההולנדית דיווחה שיש פה אירוע של אלימות, של מוסלמים שחיכו בחוץ, הרי זה לא היה קשור לכדורגל, זה לא שאוהדים התעמתו אחד עם השני, חיכו, עשו ממש לינץ' מתוכנן, חיכו לאנשים מחוץ לאצטדיון, וברגע שהם יצאו תקפו אותם בסמטאות, תקפו אותם בכל מיני מקומות. התקשורת ההולנדית דיווחה על אירוע אחר לגמרי, על סוג של התעמתות בין אוהדים, והראו גם סרטונים שהאוהדים של מכבי לפני המשחק שרים שירים ומקללים ודברים כאלה. זאת אומרת, יש חוליגנים מכל הצדדים.
כן.
בסדר, משהו כזה, זה המסר שהוא עובר.
זה יפה.
זה מאוד יפה, כן, זה מאוד יפה. החשוב הוא להבהיר שכאילו שני הצדדים אשמים. אז לא, לפעמים יש רק צד אחד שאשם. לפעמים התוקפן הוא זה שאשם. זה קשה להאמין, קשה לתפוס שזה קורה.
גם
לפעמים התוקף הוא זה שאשם.
המחשבה העקומה הזאת, שרק בגלל שאיזשהו רועד של מכבי הוריד איזשהו דגל של...
כן, זה מה שגרם להם.
זה מה שגרם.
כי לפני זה לא היה קורה.
לא, כי...
בלי זה זה לא היה קורה.
כי להוציא מאות אנשים לרחובות בשעה מסוימת, בדקה מסוימת, זה לא משהו שמתוכנן מראש. זה משהו שקורה רק בגלל שהורידו להם את הדגל. באמת, קצת מחשבה לפני, לא תזיק לאף אחד.
טוב, אתה רוצה לעבור למשהו יותר מצחיק? בוא, נעבור למשהו קצת פחות רציני.
פחות רציני.
יאיר לפיד.
זה ממש
פחות רציני. תראה, בדרך כלל, הייתי במשהו, בדרך כלל אנחנו לא מתייחסים למה שהוא אומר, אבל אי אפשר לא להתייחס למה שהוא אומר.
לא, לא. תשמע,
הוא באמת אלוף, אלוף, אלוף. אי אפשר היה להמציא מישהו כמו, בסדר? זה לא... הוא התראיין ב-103 השבוע, והוא אומר קודם כל כך, הוא אומר, בסוריה, קודם כל יש לו רעיון מי יגן עלינו בלבנון. והוא אומר, תראו, היה תקופה שהצבא הבריטי אימן, חכה, זה מתפתח.
כבר מצחיק.
אימן אלפי חיילים של צבא לבנון. אפשר להביא אותם, שהם יהיו בתפר.
את מי?
את החיילים שאומנו על ידי הצבא הבריטי.
אוקיי.
אז אותם להביא, והם יהיו בתפר בינינו לבין חיזבאללה. הגיוני? עד פה נורא, נכון שהגיוני?
עד פה
עכשיו
כן.
הוא לא הרחיב, אז אני לא יכול להרחיב, כי הוא לא הרחיב.
אבל אני לא בטוח שהיה דבר כזה.
עזוב, זה לא ממש משנה. זה לא האירוע. אם זה היה או לא היה, זה לא משנה. ואז הוא אומר...
אתה אומר, ממתי מפריע לו להגיד משהו?
כן, כן, לגמרי, לגמרי. ואז הוא אומר ככה, והוא אומר, יש... אני לא בעד אף מדינה שפויה בדעתה, לא תסכים שיכנסו לשטחה ויצאו משטחה ויכנסו לשטחה ויצאו משטחה. ואז יש פאוזה, ואז הוא אומר, אנחנו, ישראל, כל הזמן נכנסים לשטח סוריה ועושים מה שאנחנו רוצים ויוצאים משם. ואף מדינה לא מסכימה לזה. אז לא הבנתי, כאילו, אז הוא אומר שאנחנו עושים את זה, והוא אומר שאנחנו לא עושים את זה במקביל, שזה יפה.
לא, אבל מה הוא ניסה להגיד פה?
הגזמת, בוא, אל תשאל אותי שאלות כאלה, אני לא...
שזה טוב, זה לא טוב.
ולסיום,
אוקיי.
הוא מדבר על אלקין. בסדר? עכשיו, למה זה מצחיק על אלקין? על אלקין ועל... כשהוא תוקף את אלקין ושר, זה הכי מצחיק. למה? כי אלקין ושר זה לא הימין השפוי, הבגיניסט. כאילו, כשכל פעם רצו להכניס לימין הלא שפוי, המשיחי, שהם ימין משיחי, מה היו אומרים לנו?
הבבונים.
הבבונים, מה היו אומרים לנו? הנה, יש ימין אחר. פחות משיחי, פחות בבוני, הנה תראו, כמו בגין, נכון? אמרו על גדעון סער וזה אלקין.
כן, כן, בהחלט.
מה קרה לזה? איפה זה עומד הדבר הזה? הוא עדיין כאילו ימין שפוי, ימין ממלכתי.
אז מה הוא אמר עליו?
אז הוא אמר על אלקין, זאב אלקין צריך לסחול מתחת לכיסא ולהישאר שם מרוב בושה. הם שילמו לו, לאלקין, לא יודע מי זה הם, הם שילמו לו 500 מיליארד שקלים, הם הלכו וקנו להם את זאב אלקין מתנה.
שילמו לו אישית.
500 מיליון שקלים?
אישית, במזוודות של דולרים.
קודם כל זה מעניין. כי אם ככה הוא, מה שנקרא, הוא איש יקר. איש יקר. תמיד אמרו עליו איש יקר, עכשיו אנחנו מבינים. איש
שילמו
יקר.
לו, כאילו הוא לוקח את הכסף אל ביתו הפרטי, כאילו שילמו לו, כן? מדובר על, הגדילו את התקציב של המשרד שלו. שילמו לו.
ולסיום, כל מי שאומר שהאופוזיציה נכשלה, אני אומר שהיא עוד לא הצליחה.
לא, לא נכון. הוא אמר את זה?
זה חשוב בגרשיים, אז כנראה שכן. כל מי שאומר שהאופוזיציה נכשלה, אני אומר שהיא עוד לא הצליחה, ובסוף היא תצליח. למה? כי ככה זה. אוקיי? עכשיו תקשיב. אני, קשה לי, כאילו, אני כל פעם אומר, אנחנו מדברים על לפיד, והוא גם שיהיה בריא, פחות רלוונטי בזה, אבל אי אפשר, אתה יודע, זה כאילו...
יואו, תקשיב,
הוא מה שנקרא מרים לך להנחתה כל פעם מחדש, אתה יודע, זה לא...
הבן אדם, תקשיב, הוא מספק חומר חבל על הזמן. אלקין, אבל הגיב בצורה יפה.
מה הוא אומר?
אלקין אומר ככה, הוא מוציא ציוץ. זה לא משנה תחת איזה כיסא במליאת הכנסת הייתי מנסה לזחול, לא הייתי מוצא אותך שם, לא מתחת לכיסא ולא על הכיסא, כי פשוט לא היית שם. בלילות הארוכים של מאבק אופוזיציוני, הפקרת את חברי הכנסת של האופוזיציה להילחם לבד, והלכת לישון או נסעת לחול. לכל אחד בכנסת, כל אחד בכנסת מכיר את זה. בדוגמה אישית כזאת אי אפשר להצליח כאופוזיציה. יש לי עוד הרבה דברים להוסיף על הכישלונות שלך בניהול האופוזיציה ועל עמדתך רופסת מול החיזבאללה כשהצעת להפסיק את המלחמה עוד לפני חיסול נסראללה וצמרת הארגון בלחץ הצרפתי-אמריקאי, אבל נשמור את זה לפעמים הבאות במידה ותרצה להמשיך את הדיאלוג. אפשר בלילות הארוכים של הצבעות בכנסת, אם תחליט לבוא מדי פעם, אני בדרך כלל נמצא שם. תקשיב, כן, יאיר לפיד מכחב באלה ששהו בכנסת, אז מלמטה הוא מכחב ברשימה.
הוא לא צריך להיות בכנסת, בשביל מה?
לא, כן.
מתיש.
הוא גם לא צריך להיות בזה.
יותר מדי עובדות, ניירת.
בטקסים ממלכתיים ובזה, עזוב אותך, נו מה, עכשיו הוא יושב בטקס שעה וחצי, שעתיים.
אבל תשמע,
בוא. פרצוף רציני, עזוב אותך.
בוא נגיד לך עוד משהו קטן ככה של מצחיק לפני שנשמע שיר כזה. ואנחנו צריכים להגיד גם, שכחנו להגיד שיש לנו עכשיו הערב את אבי וייס, שאנחנו נארח אותו יותר מאוחר.
אז תגיד.
אז אני אגיד, הנה אמרתי. אתה לא תגיד לי מה להגיד. הוא יגיד נגיד. אלון השר, אתה מכיר? דיברנו על זה כבר?
הבת של?
כן?
כן, דיברנו.
תראה, הוא שכנע אותה. האבא.
מי זהו?
גדעון.
כן?
האבא. הוא שכנע אותה בכל הקטע הזה של בבונים וביביסטים ונגד רפורמה והדמוקרטיה בורחת וכל הסיפור הזה, שהשתכנעה. רק מה הבעיה? שברגע שהוא חזר למקום שהוא יצא ממנו, היא נשארה שם. והיא עדיין משוכנעת שכל מה שהוא אמר לה לפני 10 דקות, תקף יותר ממה שהוא אמר לה לפני 20 דקות. בסדר? והיא בעד להחליף את הממשלה, ציטוט, להחליף את הממשלה כולה. גם את אבא. עד שהוא השיג את התפקיד, לא חרם.
כן,
בן אדם בא, עבד, נתן עבודה, נתן זה, הלך... פנה שמאלה, פנה ימינה, ואז מה, להפיל?
עשה פליק פלק לאחור.
כל זה בשביל מה? חבל, נתן עבודה, עשה משהו.
אבל קראת לו גדעון, אז...
איך אני אקרא לו? זה השם שלו.
אז אני רוצה להקדיש לו שיר.
קדימה.
יאללה, שרון ליפשיץ, גידי.
גידי, אתה מתרחק ממני, מתפוגג ברקע, נעלם בשקע, אני לא יכולה להיות לבד. גידי, אתה מתעלם ממני, נעלם באופק, זה מחליש את הדופק, המטוס ממרי, אתה נראה בריא, מה יהיה הסוף? אז תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצרוך, שלא תעיז לשכוח, שאני חושבת וחולמת רק אותך. אז תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצלוח, שלא תעיז לשכוח, שאני חושבת וחולמת רק אותך. אז תגידי לא, תגידי לא, תגידי אל תיסע מפה. גם הוא כמו
טוב, אנחנו ניתן לשרון ליפשיץ לסיים בהזדמנות אחרת, ואיתנו על הקו, רגע, כן, איתנו על הקו, אבי וייס, ניצב משנה בדימוס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז. שלום לך אבי.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב. מה שלומך? מזמן לא דיברנו.
שלומי האישי בסדר, שלומי הציבורי רע מאוד.
כן, אני יכול להבין. אני ממש יכול להבין. יש לנו כמה נושאים.
יש הרבה אופציות ללמה רע.
כן.
אנחנו תכף נדבר עליהם.
זה קצת מזכיר לי, אתה יודע שבחדשות כל ערב אומרים ערב טוב, ואז במשך שעה שלמה הם מנסים להסביר לך למה הערב הזה לא כל כך טוב.
נכון.
אנחנו...
אגב, אצלי בשלט אין למשל המספר 13, כמו שבארצות הברית אין קובה 13 במעלית.
יכול להיות מאותה סיבה.
כן.
לגמרי.
נכון, אגב, אתמול פורסם דוח מדעי שצפייה בחדשות של ערוצים 11-13 נוביל למחלות ורצו להיגמל מזה.
אני ממש ממש יכול להבין את זה.
רק בריאות לכולם.
תקשיב, זה לא אמיתי, במיוחד אחרי הבחירה של טראמפ, אתה רואה שם את הפרצופים. האמת שאני באופן אישי מרחם עליהם.
טוב.
יש לנו הרבה על מה לדבר.
יש לנו הרבה, כן.
נכון, אבל עדיין המציאות בישראל שאנחנו נמצאים במצב מטורלל מכל הבחינות.
כן, יש לנו, תראה, יש לנו, היום בדיוק דיברנו קודם, אני ושחר, יש שלוש פרשות, פה נקרא לזה שלוש פרשות מרכזיות משפטיות גדולות בישראל היום. אחת מהם זה, כמובן, בוא נלך מה, אני לא יודע מה רחוק לקרוב, מה קרוב לרחוק, אחד זה הכי מפורסמת, הכי זה, הכי ישנה, זה המשפט של נתניהו שמתחדש. שתיים זה המרגל של השביעי באוקטובר, פרשת הריגול נקרא לזה, של השביעי באוקטובר.
מרגל מהדרום.
עם המרגל מהדרום שעדיין יש צו איסור פרסום, ואנחנו לא ממש...
על השם שלו וכל מי שרוצה יכול להיכנס.
לא ממש יודעים.
לרשתות החברתיות, לרשום המרגל מהדרום ולראות בדיוק מי זה, כן.
ושלוש, זה הפרשה היותר חדשה עם המסמכים שהגיעו ללשכה של נתניהו, לא הגיעו ללשכה של נתניהו, הודלפו מהלשכה של נתניהו, הבחור שנמצא במרתפים של השבק עד עכשיו.
המסמכים שהתעסקו אותם במשכה של נתניהו זה פרשה אחרת. שנוגעת לברוורמן, כן.
אז זהו, זה כבר תתי פרשות מתוך פרשות.
נכון, כן, אנחנו...
נהיה יותר נחמד.
אז... אבל אני חושב שצריך להתחיל במה שכרגע הכי חשוב, כי הוא הכי יזוי, וזה הבקשה של עורכי הדין של נתניהו לדחות את הדיון הזה. סך הכל הם ביקשו, כיוון שאני רוצה להזכיר, מי שהספיק לשכוח, תיקי ענפים התחילו בבית המשפט המחוזי בירושלים, שנמצא ברחוב סלאח א-דין, מי שלא יודע אגב איפה זה סלאח א-דין, זה מזרח ירושלים, ממש מקום אוהד ישראל, אבל שם תקוע לו בית המשפט, ליד הפרקליטות, כמה מאות מטרים, והתאריך שהתחיל זה ינואר 20, מי שלא שם לב, אנחנו נמצאים עכשיו בנובמבר 24, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב שבו המשפט
ארבע
הזה...
ארבע שנים,
והפרקליטות הייתה אמורה להעיד כ-350 עדים, בסוף העידה פחות מ-200, מהסיבה פשוטה, העדים כמעט כולם הפכו לידי הגנה, והם החליטו לוותר על הרבה מאוד עדים. והייתה גם עוד סיבה שהייתה, היו פגרות באמצע, ותכף אני אגע בנושא של הפגרות, ואיך זה מתקשר להחלטה הזויה של היום. וביקש עורך דין חדד, הצוות שלו בשם נתניהו, דחייה בעשרה שבועות. כי פרשת התביעה הסתיימה בפלופ אחד ענק, עם העדים האחרונים ממש עשו להם בושות גדולות מאוד, ואז הם החליטו טרח לחסל את פרשת התביעה, וגם לא להזמין עדים מאוד חשובים, כמו ג'יימס פאקר, שהוא אחד העדים הכי חשובים, ועוד עדים חשובים אחרים, ועוברים לפרשת ההגנה. על פי הפסדף, זאת אומרת, סדר הדין הפלילי, ואני אקריא אותו מילה במילה. קודם כל, סעיף אחד, זה אני לא אקריא אותו, זה שנאשם שיכול לבחור לא להעיד, ואז שהוא ידע שזה יכול לשחק נגדו. אבל סעיף ג' אומר ככה, נאשם שבחר להעיד, יעיד בתחילת ראיותיה של ההגנה. אולם, רשאי בית המשפט, לבקשתו, להתיר לו להעיד בשלב אחר של פרשת ההגנה. זאת אומרת, החוק בעצמו מאפשר ביצוע החלפה ולהתחיל בפרשת ההגנה במישהו אחר, לא עם נתניהו כעד ראשון.
כלומר, אז אפשר היה לא לדחות את המשפט,
אלא להחליף את הסדר.
ולהחליף את הסדר.
נכון. עכשיו, סנגורי נתניהו ביקשו בבקשה יותר צנועה מהחלפת הסדר, ביקשו דחייה של 10 שבועות, כאשר ממילא מדובר כאן בפער בין סיום פרשת התביעה עד פרשת ההגנה שמתחילה בשני, תוכננה להתחיל בשני ל-12-24, אז לא קרה כלום. אני רוצה להזכיר, יש משפטים, למשל של רות דוד, שהייתה פרקליטת מחוז תל אביב, היא נכנסה, הפרשה הזאת היא נכנסה גם כן בבית משפט שלום, אבל בירושלים, נכנסה לשנתה עשירית. 10 שנים זה נמשך. וזה סטיק בכלל קטנצ'י, לעומת מה שיש לנו כאן בתיקי אלפים, שזה איחוד של 3 תיקים, 1,000, 2,000 ו-4,000, כי פרשת 3,000 נידונה בבית משפט בתל אביב בנפרד. אז העורכי דין אומרים, אנחנו ניסינו בתקופה הזאת להיפגש עם נתניהו ב-11 בלילה, ב-2 בלילה, כל מקום, ולא הצלחנו. למה כל פעם זה מבצע אחר, תיאור ישיבה אחרת וזה, והוא לא יכול, הוא מנהל מלחמה. אם היה איש מילואים, וצריך לראות את נתניהו כמו איש מילואים,
לגמרי,
אז היו דוחים את זה בלי שום בעיה. וגם יש תקנות שאומרות שאין לקיים משפט לאנשי מילואים שנמצאים במגויסים. אז זה הייתה בקשה, פשוט לדחות ב10 שבועות. הפרקליטות, בגלל שהיא נמצאת עכשיו בהיסטריה מוחלטת, ואנחנו רואים את זה בכל פינה, וזה שייך לסעיפים האחרים של הפרשות שיש לנו שרצות, נתנה תשובה, לא, האינטרס הציבורי מחייב לעמוד בתאריך ולהתחיל בזמן, זאת אומרת שני ל-12-24.
שזה גם קצת עזוי להשתמש בטיעון האינטרס הציבורי.
נכון.
כי מי סמם כמחליטים על האינטרס הציבורי?
נכון.
מי יכול לדבר בשם הציבור? נבחר ציבור או פקיד ממונה?
נכון, היועמ"שית שעומדת מעל הפרקליטה שנמצאת בבית המשפט, ליד בן ארי, ו עורכת הדין שדיברה הכי הרבה, יהודית תירוש, אז היא נמצאת בישיבות הממשלה יום ולילה, או היא או גיל לימון, כל הזמן הם יודעים מה שנעשה, הם יושבים בקבינט, זה לא זר להם מה שקורה, שאנחנו נמצאים במלחמה ויש 6 אוגדות שמסובבות ונלחמות, ויש לנו הרוגים כל יום ויש הרוגים גם בעורף וכך הלאה, זה לא משהו שכאילו לא יודעים עליו. והשופטים שכמובן לא נמצאים במילואים כבר, גם בגלל הגיל ולא בגלל הגיל,
לא,
הם חיים להם בעולם.
אבל שאלה קטנה, שאלה קטנה ככה בדרך, הדחיות, התקשורת המיינסטרים הישראלית, מה שנקרא, גורמת לנו להבין שכל הדחיות באו מהצד של ראש ממשלה, שוב הוא מבקש דחייה, עוד פעם הוא רוצה למרוח את זה. כמה דחיות נתניהו, הצד של נתניהו ביקש?
לא הייתה שום דחייה כתוצאה מזה, ואם ביקשו איזה דחייה של כמה ימים בקושי קיבלו אותה, להפך, אם היו דחיות, היו דחיות של חודשים. גם בסיפור של אילן ישועה שהתגלו כל מיני דברים, ביקשו דחייה, והייתה דחייה. ב-2023, תחילת 23, פתאום 2 שופטים יצאו לשנת שבתון. שבת על דבר כזה, כן? רוב השופטים בישראל, אני מודיע לך, יש לי מסמך רשמי של חופש המידע של בתי המשפט, כולל תצהיר שנתנו לבגץ, בגלל בגצים שניהלו נגד יריב לוין, שבו מדווחים כמה שופטים לא יצאו לשבתון. יש בישראל כ-800 שופטים, מתוכם רק 400 יצאו לשבתון. למה שופטי נתניהו צריכים לצאת לשבתון? הם יצאו לשבתון וסגרו את המשפט בשביל החופשה של שלהם, חופשת לימודים של, של עצמם. אז עכשיו באים בטענות לדחייה כזאת, אינו באמת, זה כבר מוגזם. בדחיות של עצמם אין להם שום בעיה לעשות דחייה ובשביל לצאת להשתלמויות. אבל
אגב,
במלחמה זה פשוט הזוי.
אם מתייחסים גם להערות של השופטים במהלך המשפט, אפשר להבין שהאינטרס של נתניהו זה לסיים את המשפט כבר.
נכון,
לא לגרור אותו.
יותר מזה, ג'אק חן, העורך דין של אלוביצ'ים, אמר, אנחנו קודם כל הגשנו בקשה לבטל את כתב האישום נגד איריס. ותחליטו בזה. דבר שני, אתם כבר אמרתם שאין שוחד, אז יאללה, שיסגרו את השוחד. אז מה נשאר להם? תסגרו את המשפט. נשמע כל המשחק הזה. תקבלו החלטות. והוא אמר דברים מאוד נכונים, אבל השופטים נרתעו מלעקוף את המילים של עצמם, שהם כבר קבעו שאין שוחד. והוא אמר יותר מזה, אנחנו הצענו ופעמיים לעשות גישור, והצענו הצעות לגישור, אבל הפרקליטות לא רוצה. אז מה אתם רוצים? רצינו לגמור את המשפט. זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של המשפט. ויותר מזה, יש לנו גם בעיה ביטחונית. נתניהו לא יכול להעיד במתקן, במתקן המחוזי הזה, שזה
מה שרציתי לשאול.
אין בו ממד אפילו.
לא, גם כל העולם ואשתו יודע באיזה יום ובאיזה שעה הוא יהיה שם.
ודאי, אין שם ממד, אי אפשר לסכן, לא רק את נתניהו, את השופטים עצמם ואת העדים ואת העיתונאים וכל מי שנמצא שם, אי אפשר לסכן אותם. אז אני אחי אעביר את זה למקום שכן יש לו ממד. אז מה, זה מובטח, הרי אם נניח יעבירו את זה לבית משפט מחוזי בתל אביב, שיש בו ממד, אז מה, אם נופל טיל גדול, זה גם יחסל אנשים מסביב, זה לא ככה. אתה מסכן את הציבור בזה שאתה עובר למקום כזה שהוא ידוע. אז הרעיון הזה גם לקיים את הדיון יום אחרי יום, בשלושה ימים בשבוע, במתקן שהאויב יודע בדיוק את הנונצדק שלו.
כמה ימים צפוי נתניהו להעיד, אתה יודע?
הוא לא יעיד, לפי דעתי. זה פשוט...
מה, הוא יוותר על הזכות שלו להעיד?
לא, יש כמה אפשרויות. אפשרות, לפי דעתי, הכי פשוטה, זה שהם יגישו בקשה חדשה של להחליף את הסדר. וכפי שאמרתי לכם, החוק מאפשר להחליף את הסדר, ואז יתמודדו עם השאלה של החלפת הסדר.
מה עם עתירה לבגץ?
עתירה לבגץ היא גם אפשרות, זה האפשרות השנייה. לא כל כך בטוח שהיא בעדיפות ראשונה. אפשרות שלישית זה להגיש גם הם בקשה להגנה מן הצדק ולבטל את המשפט, כמו שהגישה איריס. ההגנה כבר הבטיחה.
אנחנו יודעים את התוצאה של זה, אבל
סליחה,
אבל הוגשה כבר בקשה להגנה מן הצדק.
עוד אין החלטה, הייתה
אין החלטה, אבל יש בקשה.
הייתה בקשה בתחילת המשפט בגלל שאין אישורי יועמ"ש לבטל את המשפט. אבל אז השופטים החליטו, נחליט על זה בעתיד, שנדע אם באמת אין אישורי יועמ"ש. עכשיו כולם יודעים, במיוחד אחרי אחת העדויות האחרונות שממש עשו בושה לפרקליטות, זה העדות של היועמ"ש לשעבר ויינשטיין, שאמר, אין אישור, אני לא אישרתי. ואתם מספרים שאני אישרתי את הטלף, אני לא אישרתי. אישרתי, אמרתי להם לא לחקור, והם כן חקרו. זאת אומרת, יש לנו עדות מהיועמ"ש, שאין אישור יועמ"ש, כי הוא אמר לא. אז זאת יותר טוב מזה, אין. עכשיו יש ראיות, זה אי אפשר להתחמק מהעדות של ויינשטיין, שאמר את זה במו פיו, בבית המשפט, לא רק שאין אישור, הוא אמר לא מאשר. אז זה חד ערכי, שזה מחזק את הטענה של
הגנה. מה לגבי החקירה של ההדלפות? דובר שם על לחקור את ההדלפות, השופטים ביקשו שזה יחקר.
בתחילת המשפט, זהו, בתחילת המשפט, השופט ממש ביקש מהיועמ"ש לחקור את ההדלפות.
נכון, זה נהיה רע מיום ליום, והדלפות אנחנו רואים שיש הדלפות בחקירה אמורה להיות חשאית של השב"כ של הדלפות.
כן, שזה הזוי. כן, היום קראתי מאיזושהי סיבה שהחקירה של אותו בחור שבמרתפי השב"כ נסתיימה כבר. איך הם יודעים?
ודאי, אז זאת אומרת, גם יצא כל מה שחקרו אותו, ויצא כל מי אומר מה ולמה וכך הלאה. זאת אומרת, מדליפים מתוך החקירת ההדלפות שיבואה להיות חקירה.
אגב, אם כבר מדברים על הדבר הזה, זה לא חובתו של אדם שמגיע לידיו מסמך כזה או אחר, להעביר אותו הלאה לדרג הזה. הרי לראש ממשלה זה לא הדלפה, לראש הממשלה יש לו סמכות חוקית לקבל כל מסמך.
יש לנו אבן בוחן, שזה מלחמת יום כיפור, וועדת הגרנט קבע שסגן סימן טוב, זה אותו סיפור דומה, שהיה לא המידע שהוסתר מראשת הממשלה ומשר הביטחון שעומדת לפרוץ מלחמה, והוא כתב את זה, אבל ההתראה שלו לא הגיעה למעלה. הוא היה צריך לעקוף, ובסוף הוא קיבל צלש, הרי סילקו אותו מצהל, והוא קיבל כביכול צלש מוועדת הגרנט. ועדת הגרנט קבע שחובתו המצפונית של קצין שיש לו מידע לעקוף את המערכת ולהגיע למעלה. יתרה מזאת, הקימו מערך שנקרא איפכא מסתברא במודיעין, ושהמערך הזה לא עבד, עכשיו רוצים להקים מערך חדש
שלא יהיה כפוף ישירות לצבא,
שלא יהיה כפוף לאגף המודיעין, כן. אלא יהיה כפוף למשרד ראש הממשלה. נכון, אבל ועדת הגרנט אמרה במפורש שאם יש לך תעקוף. אגב, זה הסיפור שיש לנו.
כן, אבל במקרה הזה זה הרי על מה כל השצף קצף הזה וכל הכעס נגדו? הוא הרס להם את הנרטיב.
נכון.
הוא הרס להם את הנרטיב שנתניהו הוא זה שדוחה את ההסכם.
נתניהו מכשיל את העסקה בזמן שבכתב ידו, אגב, זה לא בטוח שזה סינואר, יש טוענים שזה כתב יד של אחד העוזרים שלו, שהוא בעצמו, סינואר או העוזרים שלו, לא חשוב אם העוזר כתב בשמו, כותב שסינואר לא רוצה עסקה, למה הוא תולה שהוא יקבל יותר בזה שיהיה הפגנות בישראל ואמריקאים יצחקו על ישראל וכו' וכו'. זאת אומרת, כל המסרים שאנחנו קיבלנו מהתעמולה של קפלן והרשתות שהזכרתי קודם, כתובות במסמך בזמן אמת מסינואר עצמו, בין הוא או העוזר שלו.
ובמקום להעמיד למשפט את אלה שהסתירו את זה מראש הממשלה, מעמידים למשפט את זה שדיווח לראש הממשלה.
עוד לא מעמידים למשפט, קרה דבר מאוד מוזר.
או חוקרים אותו, כן.
ועכשיו צריך להבין איפה אנחנו נמצאים. אנשים בכלל לא קולטים שאם יש דברים מוזרים במדינת ישראל, כגון המעצר של בחור, שהוא היה לא סתם סרן בדובר צהל. בזמן המלחמה הוא גויס, הוא היה בדובר צהל, היה דובר אזור יהודה ושומרון. היה לו גישה לכל המסמכים הכי חסויים מתוקף תפקידו. זה היה תפקידו. הוא שוחרר ואז הלך להיות הדובר של בן גביר. ובזה הוא למעשה הייתי עובר, קראת את הענף שעליו הוא יושב. הוא לא יסדר עם בן גביר, עזב אותו ועבר להיות דובר בענייני ביטחון כפרילנס במשרד ראש הממשלה. אבל אז דרשו לו לעשות סיווג ביטחוני מחדש, התעלמו מהסיווג הביטחוני שלו שהיה כשהוא היה אצל דובר צהל, היות ובאמצע פתאום יש בן גביר שביניהם הוא מוקצה מחמת מיוס, אז עשו לו סיווג ביטחוני ופסלו אותו. הייתה שם כנראה טעות בלשכת משרד ראש הממשלה שלא שלחו אותו הביתה, אז הוא המשיך, הפסיקו להסיק אותו, אבל הוא עוד הסתובב שם בהתנדבות ככה וסייע. וזה היה השלב שבו הוא קיבל את המסמך מקציני צהל שהוציאו את המסמך, שהם ראו שזה לא מגיע למעלה. אגב, הוא ניסה להעביר את המסמך למעלה ולא הצליח, אז זה עבר לעיתונאית אגב, הגישו לה צנזורה שאמרה לה המסמך הזה בכלל לא חשוב, אין לו כלום, ואישרה לה. זה היה באפריל אגב.
אישרה, הצנזורה אישרה את הפרסום של המסמך.
כן, אישרה באפריל.
אז מה סודי בו?
היו עיתונאים שפרסמו את זה באפריל, לא היה בזה שום סוד.
אז מה סוד? אז על מה? אז מה?
הסוד היחידי זה שהוא,
אז על מה חוקרים אותו?
שהתצלום יצא לבילד הגרמני, שהוא אגב עיתון פה ישראלי, שיצא התצלום המקורי של המסמך, לא ציטוטים של ממנו, אלא ממש כתב היד שכל אחד, ותרגום מילה במילה.
זאת אומרת שהוא בעצם נחקר למה זה הגיע לבילד הגרמני ולא הגיע לוויינט.
בילד הפרו-ישראלי ולא לעיתונים
הישראלים. שהם לא פרו-ישראלים.
זה הגיע לבילד הגרמני לפני שזה הגיע לראש הממשלה?
כן, נכון. זה דבר פשוט לא מתקבל על הדעת.
זאת אומרת, זה נולד איפשהו אצל, בוא נגיד, נקרא לזה גורמי ביטחון ישראלים, זה היה אצלהם ביד.
כן.
ואז זה התגלה בבילד הגרמני, כשראש הממשלה לא ידע על זה.
לא, עם כתב היד עצמו, עם הצילום של כתב היד.
וראש הממשלה לא קיבל את זה.
נכון, לא קיבל את זה.
נהדע. ככה מנהלים מלחמה.
ככה מנהלים מלחמה.
כן.
פשוט דבר...
ככה גם לא מהירים ראש ממשלה בשביל אוקטובר.
נכון. ולא רק, לא רק בזה מאתרים אותו, גם ברגל הסודי הוא לא ידע. אז הרבה דברים הם לא מעבירים לו, זה לא רק זה.
איפה זה עומד? אנחנו הולכים בדיוק כמו שתכננו מפרשה לפרשה.
מגיע לדברים המוזרים. יש כמה דברים מוזרים במדינת ישראל, כולם בסוף מגיעים, אני גר בראשון, ברחוב גולדה בעיר, מי שרוצה לדעת, זה לא סוד, ומולי, משה שרת, יש בית משפט, שלום ראשון לציון. בית משפט השלום יש לו ייחוד מאוד מיוחד במדינת ישראל. חשוב לדעת, זה בית משפט שהוא שפוט של השבק, פרקליטות, משטרה. והייתה שם הנשיאה, עינת רונשמה, זיכרונה לברכה, שהיא נפטרה, אולי אני אשם גם בזה, בגלל שהגשתי נגדה המון תלונות. וכל אופן, היא הייתה חותמת על כל הזנות הסתר, וכל הפגסוסים, וכל המעצרים, וכל מה שהסתובב ככה, שהיה צריך לחתום עליו, היא הייתה חותמת. ככה. והיו לה החלטות מאוד פשוטות. היה כותבת, נציג המשטרה, הפרקליטות, או מוצב, או שבק, הופיע בפניי, וחתמתי, והשארתי. זהו, כל מה שהיא כותבת. טוב.
שכנע והיה... ממש.
עד שהיא נפטרה, נכון. שהיא נפטרה, החליף אותה שופט בשם מזרחי, ומי שלא זוכר, וזה פתאום מסתדר לנו, הוא היה, עשה את ההתמחות שלו בפרקליטות, והיה עוזר של אחת בשם רות דוד, שהזכרנו אותה רק לפני כמה שניות. ואפשר לראיין את שוקי מישל, הוא מכיר אותו
כן.
היטב. עכשיו, הוא בהיסטוריה שלו יש כמה דברים מאוד מוזרים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה בשנת 2020 פרשה של יד בן ארי שהלכה לבית משפט לבקש צו הגנה נגד זה שמישהי מטרידה את הבן שלה. אם אתה זוכר, וזה גברת לב, והיו לה שני עורכי דין שעזרו לה, טלי גוטליב וכנרת בראשי, והיא ביקשה צו הטרדה להוכיח שזה לא הבן שלה, שהפריע להפגנה של אורלי לב, וככה שהיה מול הבית שלה במושב איפה שהיא גרה. ואיפה באופן מפתיע היא הגיעה, הם חיכו שהשופט מזרחי שהיה סגן נשיא ברמלה, יהיה תורן בראשון לציון, ובדיוק שהוא תורן בראשון לציון, הופיעו לפניו. השופט הזה אילץ את אורלי לב להתנצל, למחוק את הזה, לבכות, לבקש סליחה ליד בן ארי, וקיבל החלטה שזה לא הבן שלה. בלי ראיות, ככה, זה לא הבן שלה, של ליד בן ארי. זה סיפור אחד. סיפור שני, אני קופץ כמה שנים קדימה לתחילת לפני בערך חצי שנה, אני לא יודע אם אתה זוכרים, פרשת חקירה נגד השרה, השרת התחבורה שלנו.
נכון.
מישהו הוציא צו חיפוש אצלה במשרד. אתם זוכרים את זה?
בטח.
כן, יופי.
זה דברים שבדרך כלל פותחים מהדורות חדשות.
נכון. ונעלמים.
ואז נעלמים.
נכון, מי חתם על הצו? עכשיו אתם כבר יכולים לדחש. זה אותו שופט.
וואה.
וואה, כאשר כתוב בחוק שרק שופט עליון חותם. אבל הוא סך הכל התקדם, נהיה נשיא בית משפט שלום. הוא לא שופט עליון, הוא שופט מכובד.
אצלנו הקידומים הם מטאורים. כל שופט עליון גם יכול למנות עצמו לממלא מקום נשיא העליון ולעמוד בראש.
עכשיו אנחנו מגיעים לפרשה הטריה של סינואר. מי חתם על ימי המעצר, שזה כבר שלושה שבועות, של הדובר והקציני צהל ועוד איש ביטחון, והוציא צו איסור פרסום, בסוף הוא אישר את השם לפרסם. מי היה השופט?
מזרחי.
נכון. וואו. אבל קרה משהו
לא, זה לא מופלא. אמיתי.
בשני הדיונים האחרונים מילא את התפקיד הזה שופטת שהיא הסגנית שלו. שהיא לא קשורה כנראה לקליקה, והיא אמרה להם כבר לפני שלושה ימים, חבר'ה, אתם סיימת את החקירה, אין לכם מה לעשות, מספיק עם זה. היום הם באו, ביקשו עוד 8 ימים עליו. 8 ימים!
כן, אצל השבת. קיבלו 24 שעות.
קיבלו ממנה, יופי, זה בגלל שזה לא היה מזרחי, זו הייתה שופטת הסגנית שלו.
אבל אני לא הבנתי, אני קראתי היום בתקשורת, כן. הדלפה מהחקירה של ההדלפות, שאומרים שהשב"כ סיים את החקירה.
נכון.
אז בשביל מה הם רוצים עוד 8 ימים?
ילצא אותם. מה הם יוצאים? מה הם יכולים לעשות?
הרי מעצר זה לא עונש. בשביל מה הם רוצים עוד 8 ימים, אם הם כבר לא חוקרים?
הם רצו... המטרה ברורה, להפוך אחד מהחברים האלה לעד מדינה נגד נתניהו. אנחנו זוכרים את הסרט הזה, הסרט הזה היה בפיקי ענפי.
אבל איך זה נגד נתניהו?
מה, בדיוק, איך זה התרגל נגד נתניהו?
אני רוצה להזכיר לך שהיו לנו 4 עדי מדינה נגד נתניהו, שאף אחד לא היה לו שום ראייה נגד נתניהו. אני רוצה להזכיר לך את שלמה פילבר, את ניר חפץ, את ארי אהו, ואת...
כן, אבל אז היה...
ו-4,000.
איך אמרה הטובה?
כולם שתלו להם בזיכרון, בדיוק. דברים לא, שלא היו ולא נבראו, והם נהיו עדי מדינה נגד נתניהו.
איך אמרה הטובה? תזכרו את הנרטיב. תעזבו רגע את הראיות, כן. תעזבו את העדויות, תזכרו את הנרטיב. אז היה נרטיב. אז בסדר, היה סיפור מרתק. איפה פה הסיפור? מה פה יכול להתהפך על נתניהו?
מה זה משנה?
אני באמת שואל, כאילו, גם אם אתה, יש לך כושר המצאה נורא גדול.
אני רוצה להזכיר לך שאצל פילבר הם שתלו לו בזיכרון פגישה שלא הייתה, בזמן שהיה להם איכונים שהם לא נפגשו. היה להם איכונים שלא נפגשו, לוחות הזמנים לא מסתדרים, וחוץ מזה, כל מי שנפגש עם נתניהו זה נרשם בכניסה וכדומה. הם שתלו לו בזיכרון שהוא נכנס לנתניהו והוא הנחה אותו לעזור לאלוביש, פגישה שלא הייתה, זה הכל המציאו, הכניסו לו לזיכרון, כך הוא נהיה...
הבעיה שאחר כך הוא נזכר באמת, וזה קצת חרבש להם את כל הסיפור, את כל הנרטיב, אבל פה אני באמת אומר כאילו... נגד נתניהו, אם נתניהו מקבל מסמכים, אמרנו שמותר לו לקבל מסמכים, כי מה לעשות, הוא ראש ממשלה ומותר לו לקבל את המסמכים, אז מה הבעיה?
לא, אז הטענה היא שזה מסמך גנוב שעשו היה להוציא אותו, כן.
אוקיי, ונגיד שהוא קיבל אותם, למרות שזה גנוב, עדיין הוא יכול לגעת בהם, מה הבעיה?
נכון, טוב, זה ברור שכל זה...
אלא אם כן נתניהו קם בשתיים לפנות בוקר, והלך וגנב בעצמו את המסמכים, וגם זייף אותם.
וגם אז זה מותר לו.
וגם זייף.
זה פשוט עזוי ברמות בלתי מתקבלות הדעת. אני רוצה להזכיר שבמיקי גנור, שנהיה עד מדינה נגד נתניהו, הוא לא ראה את נתניהו אפילו פעם אחת ולא דיבר איתו אפילו פעם. כלום. והוא היה עד מדינה נגד נתניהו. איך שותלים לבן אדם בזיכרון דברים שלא היו ולא נבראו, והוא ממציא ומספר וסיפר סיפור שלם, בסוף הוא התפקח וחזר בו, ועכשיו הוא נמצא במשפט בגלל שהוא חזר בו. צריך להבין שככה הם עובדים, הם שותלים לאנשים זיכרון מוטעה ותופרים תיקים, ככה עושים. ועשו את זה גם לאריהו ולניר חפץ, ניר חפץ כמובן זה היה בזכות כל מיני דברים שנמצאים תחת צו איסור פרסום, קוראים לזה מקורבת. אז אנחנו נמצאים בשטזילנד, KGB, לא יודע איך תקראו לזה.
אתה רואה לזה סוף להתנהלות הזאת של הפרקליטות?
ככל שזה נהיה יותר הזוי, הסוף יותר קרוב. זה חד משמעי.
אני מאוד מקווה, כי הדברים הופכים להיות יותר ויותר הזויים. עכשיו החליטה היועצת המשפטית שבן גביר צריך לפטר אותו. לא יודע באיזה סמכות היא החליטה, ממתי היועצת המשפטית מפטרת שרים.
נכון, אז ככל שזה נהיה יותר הזוי, ואני רוצה להזכיר למה זה נהיה יותר הזוי. צריך להבין שיש עוד שני תיקים ששוכבים על הגב של אותם אנשים, זאת אומרת היועץ המשפטית וראש השבק, ושניהם תקועים בבג"ץ, אבל התאריך מתקרב, אז לכן הם רוצים לחמם את מה שנקרא את הקרקע ולהסיח את הדעת. אחד, זה בג"ץ הרוגלות, עצרו בתביעת בג"ץ, או פניית בג"ץ של נדב ארגמן, ראש השבק הקודם, עם הרבה אנשים, שוועדת הרוגלות לא תחקור, והיועמ"שית הצטרפה בטענות שקריות, שכאילו הם יעסקו בתיקים קיימים וכו' וכו'. בקיצור, כרגע ועדת הרוגלות מוקפאת מזה שנה. לא חוקרת, למה? כי היא תגיע, שבסוף היה הכל, והשבק וגלי מיארה, וכמובן מנדלבליט שקדם לה. ובג"ץ שני, וזה...
אז עכשיו ועדת החקירה על הרוגלות לא עובדת?
לא עובדת, כבר שנה היא לא עובדת, נכון? אני הייתי אמור להופיע שם, אבל עשיתי ישיבת הכנה עם הצוות המכין, וזהו, וזה זה נגמר. אין, לא הופעתי, ואף אחד לא הופיע, זה נגמר.
זה ועדת חקירה ממלכתית, לא?
כן, ועדת חקירה ממלכתית.
באיזה סמכות?
ועדת חקירה, אין ועדת חקירה ממלכתית. יש ועדת חקירה בראשות שופט עליון, ויש ועדת חקירה בראשות שופט שאיננו עליון, שממונה על ידי שהשופט ממונה על ידי השר והממשלה.
באיזה סמכות עוצרים ועדת חקירה כזאת?
אז בג"ץ הוציא צו, לא שייך, אתה שואל שעכשיו שאלה, באיזה סמכות מוציא בית המשפט העליון צווים, אז הוא החוק, אז הוא קובע. ככה זה בישראל. כן,
בג"ץ, רגע, בג"ץ רק שאנחנו נבין, בג"ץ עצר את ועדת החקירה מלחקור.
כן.
נכון.
מלחקור, לא מלהגיע למסקנה חס ושלום, מלחקור.
עכשיו, החלטה שנייה גם כבלי שהוא בסיס חוקי, זה בדיקת מבקר המדינה בשבת ובצהל. לגבי החקירה, יחזו כאן שני בגצים, הבגץ של הג'ינג'י בנוגע לצהל, והבגץ של עורכת דין של המרגל, תראה איך הדברים נזכרים, עורכת דין של המרגל הגישה בגץ, בשם תנועת עומד, שתנועה שהיא לא הייתה בה אפילו יום אחד, שמבקר המדינה לא יחקור בשבק. זה הייתה...
לא יחקור את השבק?
את השבק, נכון, ולא ייכנס לשבק ולא יבדוק מה עשה השבק לפני השבת השבוע, בשבת השבוע ואחריה. אין חוק שיכול לעצור את ביקורת מבקר המדינה, אין חוק.
מבקר המדינה רשאי לחקור את ראש ממשלה?
בהחלט.
ואת השבק לא?
נכון. אתה הבנת נכון.
אוקיי. מי המנהל של ראש השבק? לא, ראש הממשלה.
נכון.
את המנהל של המנהל אני יכול לחקור, אבל את הפקוד שלו לא.
נכון. בוודאי. אז זה ההחלטה הקפיאה. ואנחנו נמצאים כבר מעל חצי שנה מאז ההקפאה, ובחודש הבא צריכים לדון מחדש בנושא הזה. מבקר המדינה כמובן הגיש התנגדויות מאוד חריפות, מפני שפה יש פגיעה בסמכויות שלו שמעוגנות לפי חוק, והבג"ץ היה אמור להגן על הזכויות שלו שמעוגנות בחוק, אבל העובדה היא שזה הוקפא. למה זה הוקפא? כדי שלא יגלו את הפשלות של השב"כ. אז לכן, עכשיו השב"כ עושה כל מיני הטיות, והחקירה האחרונה של הדלפת מסמך סינואר, זה אחד התוצרים הנלווים של הלחץ שנובע משני הבגצים שעובדים להסתיים. ואנחנו לא יודעים איך יסיימו, גם הם לא יודעים איך זה יסיימו הבגצים. אז אנחנו נמצאים בתקופת דמדומים שבהם יש השתוללות, וההשתוללות לא נגמרה, אל תחשוב שזה נגמר. אני מבטיח לך שיצוץ עוד פרשות בימים הקרובים. למה? כדי להסיח את הדעת.
כן, פרשת הדעת באקווריום.
אפרופו להסיח את הדעת, אני רוצה להתייחס למשהו שהאלה חסון חשפה השבוע, על השיחה שהייתה למזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
כן, היא לא חסרה שום דבר, פרסמת את זה כבר לפני שנה.
לא, אבל זה הגיע, בוא נגיד, ערוץ 11 החליט שהוא מפרסם את זה עכשיו.
מישהו מצא את הפקס בערוץ 11.
אבל הנה זה עובד, אתה רואה, עליי זה עבד.
של הפרסום שלי, כן.
כן, עכשיו, לפי מה שאני מבין, 6:19 דקות, מזכיר הצבאי של ראש הממשלה מקבל טלפון מהרעלה של ראש השבק. ולפי מה שהפרשנות שלי, ואני לא מצטט...
זה לא המזכיר הצבאי, זה לא נכון.
אז מי קיבל את הטלפון?
קיבל איזה, יש תורנות במזכירות הצבאית, וקיבל איזה התורן, זה איזה קצין בדרגת רב סרן או משהו כזה, זה... משהו זה...
זה לא האלוף גיל?
אין לזה שום קשר לראש הממשלה, זה פשוט הטעיה.
לא, לא, לפי החשיפה שלה, מה שנקרא, אני מצטט אותה.
אז זה לא ממש החשיפה שלך, אני אומר לך את העובדות, זה לא שייך.
זה האלוף גיל, הוא זה שקיבל את הטלפון. ב-6:19 דקות, לא לפני.
האלוף גיל קיבל ב-6:19.
נכון.
הוא סיים את השיחה, התקשר לנבעתיו, בקו המאובטח לנתניהו, 6:29, והעיר אותו.
ובעצם העיר אותו יחד עם האזעקה הראשונה.
העיר אותו עם האזעקה הראשונה. נכון, זה מה שהיה.
כן.
זאת אומרת, נתניהו עד הטלפון מגיל ב-6:29, הוא לא ידע שום דבר.
שיגיד תודה בכלל שקיבל טלפון ב-6:29. גלנט יצא לרוץ בכלל, והבת שלו אמרה לו שיש בלגן.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, שני האנשים הכי חשובים. עכשיו, גם
נטען
שכאילו התורן במלל קיבל גם כן את הידיעה. אז אגב, המל"ל הוציא היום הודעה, לא היה ולא נברא. אז את היומנים של המל"ל...
אפשר לפתוח, כן?
וזה אפשר לפתוח, אבל הם לא חשובים. אין לה חשובים, כי תבין, תורנים בלילה, בכל המערכות האלה יש תורני לילה, הם מדברים ביניהם. ככה זה. הם מדברים, מתכתבים ביניהם כל הלילה. מה יש להם לעשות כל התורנות לילה? זה התורנות, זה הם מדברים ביניהם. מה זה רלוונטי לניהול המלחמה ולמחדל? הנושא הוא נורא פשוט. ראש השבק לא צריך איזה רב סרן בתורן
יכול להתקשר ישירות,
הוא יתקשר ישירות, הוא כפוף לראש הממשלה, יש לו קו ישיר איתו, קו אדום.
עכשיו אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל כמעט כל מרואיין אצלנו, לא כמעט, כל מרואיין אצלנו.
שאלה אחרונה, אנחנו צריכים לסיים.
זה השאלת המפתח. איך יכול להיות שראש השבק, רמטכ"ל, ראש אמן, מדברים ביניהם במהלך הלילה יותר מפעם אחת כנראה?
כן.
וראש הממשלה בכלל לא יודע על קיומה של השיחה הזאת.
נכון.
איך זה יכול להיות?
איך זה יכול
מה,
להיות?
מה, יכול להיות שהוא לא... ממודר?
מה זאת אומרת? עד שלפי הצעתי, חבר כנסת אלמוג כהן פנה לראש הממשלה, לצחי הנגבי, למירי ולעוד כמה אנשים, זאת אומרת לכל חברי הקבינט, ושאל אותם, האם קיבלתם דיווח ששבוע לאחר השבת השחורה נעצר מרגל בפיקוד דרום? והוא נחקר בעינויים והולך להיות מוגש נגדו כתב אישום. הם לא ידעו על זה, הוא שמע את זה פעם ראשונה מאלמוג כהן, חודש וחצי, כמעט חודשיים, אחרי האירוע. חודשיים, כמעט חודשיים העלימו את זה מהם, לראש הממשלה.
זה פשוט לא אמיתי.
לא אמיתי, אבל אלה העובדות.
האנשים האלה מועלים בתפקידם, אי אפשר להסתיר דברים כאלה ממקבלי ההחלטות.
קודם כל עובדה שאפשר. עובדה שאפשר? עובדה?
כן.
הם שכחו מפה, זה הדוקטרינה של, איך קוראים לה, שאמרה בכנס אילת, שהעובדי הציבור צריכים...
כן, דינה זילבר, כן.
דינה זילבר, כן, שצריכים לקבל החלטות בעצם בשם הנבחרים, ובעצם למתן אותם.
נכון, איך לחנך את הנבחרים,
לחנך אותם,
איך לקבל החלטות, נכון?
כן.
זה בדיוק תפיסת העולם. הם חושבים שהם... הנבחרי הציבור, והם מחליטים במקום נבחרי הציבור, במקום הציבור. זה תופעה
מזעזע.
מזבלת.
פשוט מזעזע. זה לא דמוקרטיה. כל אלה שצועקים דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה.
נכון. אנחנו צריכים ללמוד בארצות הברית, ובגין עשה טעות. איך שנכנס נשיא בארצות הברית, כל נשיא. 5,000 איש עפים.
חד משמעית.
חד משמעית.
חד משמעית.
כדי שהוא ישים, אנשים שלו. זה הכל.
כן, תודה, אתה הרמת לנו להנחתה, עכשיו אנחנו נשמע גם את מרקו רוביו מארצות הברית, המזכיר המדינה החדש, איך הוא התבטא בנושא ישראל, פשוט ללקק את האצבעות, זה לא אמיתי.
נכון.
תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה וערב טוב לכולם.
ערב מקסים שיהיה.
ערב טוב.
ביי ביי.
ואנחנו נשמע עכשיו את מרקו רוביו.
Not on the contrary. Are you filming it? I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that.
And what about the civilians that are being killed every day?
Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas has stopped building their military installations underneath hospitals.
So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day?
I care. I think it's horrifying. I think it's terrible. And I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please.
תשמע, יש הבדל קטן בין מרקו רוביו
ביבי צריך למתן אותו
לבין בלינקן שהוא מחליף אותו, ואחרי זה עוד מכרו לנו סיפורים שטראמפ, מה פתאום, הוא פחות טוב לישראל. ברור שהוא פחות טוב לישראל, אתה מבין? הוא פחות טוב לישראל.
כן, אני חושב שזה הנשיא האוהד ביותר של מדינת ישראל ever.
הוא לא צריך להיות אוהד ישראל, הוא צריך לא להפריע. זה הכל, זה מה שביקשנו.
לא, אבל הוא יש לו הרבה... קודם כל הוא מקורב מאוד גם ליהודים, גם לאבנגליסטים. הוא מה שנקרא משלנו. אתה יודע, בהיסטוריה של העם היהודי, תמיד כשהיה איזשהו... השלטון נתפס, זה בדרך כלל לא היה בבחירות, השלטון נתפס על ידי מישהו, וזה ישר היו שואלים, זה טוב ליהודים או זה לא טוב ליהודים? אז טראמפ... טוב ליהודים, מה לעשות? איך שלא תהפכו את זה, ככה או אחרת. טראמפ טוב ליהודים.
הרבה יותר טוב ממנה זה בטוח. הרבה יותר טוב. בסוף אתה צריך להחליט, אתה יודע, יש שני מועמדים, אתה צריך להחליט ביניהם. אתה לא מביא את המועמד שאתה רוצה מהבית, אתה בוחר מי שיש. במקרה שלנו, ביבי.
אני הייתי מוריד את הערת הזרה הזאת של יותר טוב ממנה זה בטוח. טראמפ טוב ליהודים, נקודה.
יש לך שתי אופציות, זה או הוא או היא, זה הכל.
וגם אם היו עוד אופציות, טראמפ טוב ליהודים, נקודה.
אז היינו שוקלים אותם, יש יותר טובים ממנו.
כן, אתה הרשמת אותי עם השאלות ששאלת את אבי וייס, אבל יש לך התמחות במשפט, וזה מאז שהגישו נגדך כתב אישום על רצח, רצח ההומור בישראל.
אני?
אז כן, אתה רצחת את ההומור. אז מאז, וואלה, יש לך הרבה ידע.
תקשיב, הקטע הזה של, של השיחת טלפון, אתה יודע, כמה שלא ינתחו את זה, וכמה שלא ידברו על זה, וכמה שלא יעלו את זה, זה אחד הדברים הכי עזועים בעיניי.
רק על זה מישהו צריך לשבת בכלא.
זה לא כלא.
רק על זה.
גם כשהעבירו את המסר, ותקראו את הכתבות האלה, גם כשהעבירו את המסר, המסר עבר בצורה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, המסר עבר למזכיר הצבאי,
לא, אבל
המסר עבר
למזכיר... את זה דווקא אני יכול להבין,
לא,
כי,
לא,
גם, כי גם ראשי המערכת
לא, אמרו...
לא הפנימו עד כמה זה גדול.
לא, לא נכון, לא מסכים איתך.
לא,
עובדה שהאלוף גל, האלוף גיל, מה שהוא עשה, הוא לקח מהם את המסר. המסר היה, תשמע, יש איזה משהו עם סימים וזה, אנחנו קבענו לדבר על זה בשמונה בבוקר, אוקיי? המסר במילים של אורן, המסר הוא, יש איזה משהו, אבל כנראה יהיה בסדר, נדבר על זה בבוקר. אז הוא שאל שאלה נכונה, אז למה אתם מתקשרים אליי עכשיו? למה אתם מתקשרים אליי עכשיו? אם הכל בסדר, וקבענו לעשות שיחה בשמונה בבוקר, אני והרמטכ"ל...
זה מה שהוא שאל, כאילו, למה...
אז למה אתם פונים אליי עכשיו? כנראה משהו לא בסדר. וכשהוא התקשר לנתניהו,
יפה,
ב-6:29, שזה לא הרבה אחרי, הוא לא העביר את המסר שזה משהו לוקלי, קצת ירי בסדרות. הוא העביר את המסר, משהו חמור קורה פה. זה מה שהוא אמר לנתניהו. משהו חמור קורה פה, בדיוק הפוך ממה שאמרו לו. אמרו לו שהכל זה, אנחנו נדבר על זה.
זאת אומרת,
מקסימום יהיה משהו.
הוא היה צריך לקרוא בין השורות.
הוא לא קרא בין השורות, הוא הבין, לדעתי, הוא הבין מיד שיש פה מידור של אינפורמציה ומה זה אומר. ואת זה הוא אמר לנתניהו. הוא לא אמר לנתניהו את מה שאמרו לו. הוא אמר לנתניהו את מה שהוא הבין ממה שלא אמרו לו.
מזעזע.
אבל זה עובדה.
מזעזע.
מי שרואה את הטלפונים האלה, בשעות שזה נעשה, אין ספק שלפני 6:19 דקות זה לא יכל היה להגיע לנתניהו. אף אחד לא הודיע. זה לא יכל. ועכשיו זה לא בגלל שזה תקלה. זה לא בגלל ששכחו. זה לא בגלל שזה אופס, טוב אז אני אשם. לא, לא, ממש לא. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה ביד מכוון. יש סיבה שלא התקשרו להודיע. יש סיבה שלא התקשרו להודיע. ומה הסיבה? כל אחד שיחשוב לבד מה הסיבה. אבל אין ספק שעד 6:19 דקות לא הודיעו לו, זה עובדתי. לא הודיעו לו. עכשיו כל אחד יחשוב לבד למה.
6:29 אתה מתכוון, לא
6:19 הודיעו למי שצריך להודיע שזה המזכיר הצבאי שלו. בסדר? המזכיר הצבאי הרים טלפון לראש לשכת רמטכ"ל, מיד אחרי זה לנתניהו. ולמה הוא הרים טלפון לראש לשכת רמטכ"ל? כי הטלפון שהוא קיבל מראש הלשכה של השב"כ, שראש השב"כ לא היה מי יודע מה. הוא לא היה ברור לו הטלפון הזה, אז הוא ניסה לאמת את זה עם מישהו אחר. ואז הוא הרים טלפון לנתניהו בדיוק ברגע שיש שזקות.
תאמין לי, זה לא נתפס. זה לא נתפס מה שקורה שם.
לא,
וזה ממשיך.
לצערי זה נתפס וחצי. לצערי זה נתפס וחצי, ואתה יודע, אנשים שאני מדבר איתם אומרים לי, אז למה לא אמרו לו? אתה יודע מה? אני אפילו לא עונה על השאלה הזאת.
אני הייתי אומר לך מה...
צריך להתמקד בזה שלא אמרו לו. למה? תחשוב
לבד. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב הייתי אומר לך מה אני חושב שצריך לעשות. לכל אותם ראשי המערכת שמידרו את ראש הממשלה, שהתנגדו...
ועכשיו רק תדמיין...
התנגדו להרבה דברים
של הקבינט. תדמיין מה היה קורה עם ראש ממשלה שאנחנו כולנו מסכימים שיש לו פרנויות.
רגע, אני רק רוצה
להשלים. היה מקבל את המסר הזה בשתיים בלילה.
אבל מה שאני רוצה להגיד זה שזה לא משנה מה אני חושב שצריך לעשות או מה אתה חושב שצריך לעשות. אי אפשר לעשות, כי יש לך את בגץ. ובגץ, מה שאתה לא תעשה, אם תפטר או תקים איזושהי ועדה שתבדוק והחליטו ככה או אחרת, בגץ יהפוך את הדברים בסופו של דבר. ופה הבעיה, ולכן צריך להתחיל לטפל בבגץ לפני שמטפלים בכל דבר אחר.
שוין, כמו שאומרים אצלנו בבזורה.
כן, טוב, אנחנו...
שיהיה שבוע טוב.
נשדר שבוע הבא, אני משדר לבד.
כמו כלב.
אורן משאיר אותי לבד. כן, רק אני והגלשן שלי, ו...
אבל אני אקשיב לך, תתפלא.
תודה רבה באמת.
אתה יודע מה לא, עכשיו בסדר, על זה, על מה שאתה אמרת, לא מקשיב. מחקתי את האפליקציה.
ואנחנו ניפגש פה בעוד שבועיים. ושיהיה לכם ערב טוב ותחזיקו מעמד.
ביי ביי.